פסחים, דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ו עמוד ב', 16 שורות מלמטה, במילים ולא יסיק בו וכולי. בארץ ישראל מריחים ערב פסח, מריחים ריח של מדורות, של שריפת חמץ. כל פינות ומחנות יוצאים יהודים טובים להבעיר מדורות של אש, ולהשליך אל תוך המדורה את החמץ בערב פסח. יש מקומות בעולם שהשלטון שם הוא נוכרי. הם לא מוכנים לקבל את זה שהיהודים ייצאו ויתחילו לעשות להם מדורות ברחובה של עיר. כדי למנוע אנטישמיות, עושים את השריפת חמץ בתוך תנורים, בתוך מקומות סגורים. שאלה, אדם עושה שריפת חמץ בתוך תנור. האם מותר לו כבר לנצל את ההזדמנות? השריפת חמץ, שהוא כבר מלא מדליק אש, אולי כבר להסיק עם זה תנור, להסיק עם זה קיריים, לבשל עם השריפה הזאת, עם האש הזה, תבשילים. אז משנה אמרה שכל זמן שהחמץ עדיין מותר בהנאה, אז אפשר להסיק עם האש של השריפת חמץ, ליהנות מהשריפה הזאת. אבל בזמן שהחמץ כבר אסור בהנאה, שזה שעה לפני חצות, החמץ כבר אסור בהנאה, אז אסור גם להסיק עם השריפת חמץ, תנור או קיריים, אסור ליהנות מהשריפה הזאת. מהציטוט הזה של המשנה, הגמרא נכנסת ומרחיבה על הנושא של אחד שרוצה להסיק תנור, להסיק קיריים, לאפות, לבשל, והחומרי בעירה הוא רוצה להשתמש עם דברים שאסורים בהנאה. מה הדין של התנור? מה הדין של הלחם שאפו בתנור? אז מה הדבר ראשון מביאה ברייתא? תנו רבנן. תנור שהסיקו בחומרי בעירה שאסורים בהנאה. למשל, בקליפי אורלה, קליפות של פירות של עץ אורלה. עץ שנוטעים אותו, השלוש השנים הראשונות, כל הפירות שצומחים שם אסורים בהנאה, הם נקראים אורלה. אדם לוקח קליפה של פרי כזה, ועם זה הוא רוצה להבעיר את התנור, זה אסור בהנאה. או בקשים של כלי הכרם. יש לאדם כרם של ענבים, הוא זרע מדי בסמוך את הזרעים, אז הכרם והזרעים נאסרים, כליים. אסור לזרוע אותם יחד, את הזרעים והכליים. אסור ליהנות גם מהכליים האלה. אדם לוקח את קשים של כלי הכרם שמסורים בהנאה, והוא הסיק עם זה את התנור. אז אם התנור הזה הוא תנור מחרס, כמו שהיו רגילים בזמנם, בזמן התלמוד לעשות תנורים מחרס, אז אם הוא חדש, יש דבר פלא. התנור, כשעושים אותו מחרס, אז האומן, הוא יכול לעשות הכל. הוא לוקח את המגבל, את החרס, עושה ממנו צורה של תנור, איכותית, משהו מיוחד. אבל בשביל שהתנור באמת יהיה חזק, יהיה מושלם, צריך פעם ראשונה להדליק את התנור, להסיק אותו. ואז זה מחסם, זה מחזק את הדפנות של התנור, את החרס. זה הגמר המלאכה שלו. עכשיו, אם אני הולך ומייצר את התנור בדבר האסור, שאסור בהנאה, אז התנור כולו אסור עכשיו. כן, יצרתי אותו מדברים שאסורים בהנאה, לפי התנא של הברייתא. לכן, אם זה תנור חדש, וההעסק הראשון הוא גמר המלאכה של התנור, הוא מחזק את התנור, אז יוטץ. חייבים לשבור את התנור הזה לרסיסים, את התנור מהחרס הזה, כדי לא ליהנות מיסור הנאה. אבל אם התנור הזה הוא תנור ישן, שכבר הסיקו בו כמה פעמים, או לפחות פעם אחת, הסיקו בו כבר את האש, אז הוא כבר מחוזק. זאת אומרת שהאש שהדליקו בו עכשיו על ידי חומרי בעירה שאסורים בהנאה לא משפיעים שום דבר על התנור בעצמו, אז אנחנו הרי אסורנו ליהנות מהעצים האלה שאסורים בהנאה. לכן אסור לנו להשתמש עם העסק הזה. צריך להמתין עד שהתנור יצטנן, ואז לא יהיה לה שום תועלת מהעצים האלה שאסורים בהנאה, ואז הדליקו את זה מחדש ויעפו. התנור עצמו לא נאסר, אלא מה? יוצן, יצננו את התנור לפני שבאים לאפות פת אחרת, כדי לא לאפות פת מהחום שהתחמם מהעצים שאסורים בהנאה. עכשיו, אם האדם לא בא לשאול אותנו, הלך הדליק תנור, הוא הלך לשדה, מצא שם קליפות, מצא שם קשים, הלך הבעיר איתם את התנור, תנור ישן, ובא להכניס, לבשל בזה, לפות בזה, נאמר לחם, פתאום דופקים אצלו בדלת. מה קרה? תגיד, אתה לקחת מהקליפות פה שהיו בחוץ? אני רואה שחסר. אתה לקחת מהקשים, אמר לו, כן, מה, אתה רוצה שנשלם לך על זה? מה נשלם לך על זה? אתה יודע, לא ידעת שזה של אורלה, לא ידעת שזה של כליים? זה אסור בענה. אמר, מה עושים עכשיו? הוא לא שואל שאלות. מה שהיה צריך לעשות זה פשוט לחבות את התנור ולחכות עד שתנור תצטנן, ואז להבעיר אותו בעצים שמותרים בענה. אבל הוא לא שמע. הלך, הכניס לבפנים את הלחם, ואפה את הלחם מהחום של האש, של עצים שאסורים בענה. מה הדין של הלחם? אפה בה את הפת. רבי אומר, הפת אסורה. למה? אז יש שני הסברים, למה רבי סובר שהפת אסורה. לפי ההסבר שרש"י מבאר כאן, הוא סובר שמכיוון שיש כאן עצים שאסורים בענה, והעצים האלה, כשהם בוערים, מה גורם את הבערה? העץ שהוא עדיין קיים. יש שבח עצים בפת, כי מאיפה נהיה פה האש, מאיפה נהיה פה החום? מהעצים עצמם, והעצים האלה אסורים בענה. אז זה שהפת נפתה, ממה היא נפתה? מעצים שאסורים בענה. זאת אומרת שבפת עצמה יש את השבח של העצים שאסורים בענה, לכן הפת אסורה. לפי דעתו של רבי. יש הסבר אחר, שאנחנו נראה בהמשך הגמרא, שהגמרא תדון, אולי זה ההסבר בדעתו של רבי, אולי אנחנו אומרים, זה וזה גורם אסור. מה פירוש? אם יש כאן מצד אחד דבר של היתר, שגורם שהפת תיאפה, ויש כאן דבר של איסור שגורם שהפת תיאפה, סובר רבי שזה אסור, כמו כאן, התנור עצמה, הרי הפעם הראשונה שהעסיקו אותו, זה היה מעצים שמותרים בענה, הוא תנור ישן הרי, עכשיו הסיקו אותו בעצים שאסורים בענה. כשאני אופה לחם, הפת שנאפתה, היא לא נאפתה רק מהשבח של העצים, היא גם נאפתה מהתנור עצמו. אז יש כאן דבר של היתר, התנור, ויש כאן דבר של איסור, העצים שאסורים בענה, שניהם גורמים לפת להיפות. אז יש אפשרות לומר שאולי רבי, הסיבה שהוא אוסר את הפת, כי הוא סובר זה וזה גורם אסור, שיש גם היתר וגם איסור שגורמים לפת להיפות, זה אוסר את הפת. אבל וחכמים אומרים, הפת מותרת. למה? לפי דעתם, מה שמבעיר את האש, זה לא העצים, להפך, זה מה שנשרף מהעצים. ולכן, מה שנשרף זה כבר לא עצים, זה כבר לא אסור בענה, ולכן הפת לא נאפתה מדבר שאסור בענה. אמנם האש נדלקה בזכות מה? בזכות העצים האלה שאסורים בענה, אבל האש עצמה, ממה היא דולקת? ממה שכבר נשרף, לא מהעצים שעדיין קיימים. זה ויכוח מעניין, האם האש דולקת מהעצים שעדיין קיימים, או שהיא דולקת ממה שנשרף. זה מין חקירה כזאת, אבל יש בזה משמעות הלכתית מאוד חשובה. אם אני אומר שהאש דולקת מהעצים שעדיין קיימים, אז אני אומר שיש שבח עצים בפת, אז הפת אסורה, אבל אם אני אומר שהאש דולקת מה שכבר נשרף מהעץ, אז אם כן הוא כבר נשרף, אחרי שהדבר שאסור בענה נשרף, אז כבר אין איסור ליהנות ממנו. הפת לא נאסרת אם נהנו ממנו. טוב. המקרה שלישי, דיברנו על מקרה ראשון, על התנור עצמו, שהעסיקו אותו בדברים שאסורים בענה, בחומרי בעירה שאסורים בענה, דיברנו על אם הוא עפה פת בעצים שאסורים בענה. עכשיו, מקרה שלישי, אם בשלה על גבי גחלים, זאת אומרת, העצים האלה, הוא המתין עד שהם לגמרי נשרפו ונהיו גחלים, ואז הוא עפה בהם את הפת, דברי הכל, מותר לאכול את הפת, למה? כי האיסור כבר קלה, ומכאן ועלה מותר ליהנות מהגחלים. שואלת הגמרא, הברייתא כאן אומרת, המקרה הראשון, שתנור שהעסיקו אותו בדברים שאסורים בענה, קליפי אורלה, כלי הכרם, אז בברייתא היה כתוב, שאם זה תנור חדש, שהעצים האלה שאסורים בענה, הם אלה שחסמו אותו, אלה שעשו אותו חזק, הם אלה שהעצימו אותו, חיזקו אותו, אז צריך לנתץ את התנור. תנור חדש יוטץ. שואלת הגמרא והתניא, בין תנור חדש, בין תנור ישן, יוצן, לא צריך לנתוץ את התנור החדש. אז יש כאן סתירה. הברייתא אחת אומרת שתנור חדש, אם הסיקו אותו בעצים שאסורים בהנאה, יוטץ, יישבר. הברייתא אחרת אומרת, לא, לא יוטץ יישבר, אלא אמנם אתה לא יכול להשתמש עם החום של אותם עצים שאסורים בענה, אז תמתין עד שהתנור תתקרר, ואז תבעיר אותם מחדש בעצים שמותרים בענה, זה סותר. ואתה גמרא לא קשה, תלוי לפי איזה תנא. הברייתא הראשונה שאומרת שצריך לשבור את התנור החדש, זה כמו דעתו של רבי. כי דעתו של רבי היא, לעניין, הרי רבי חלק עם חכמים במקרה השני, כשאפו פת בתנור ישן, שהסיקו אותו בדברים שסורים בענה, קליפי אורלה או בקשים של כליים, אז אם אפו בו את הלחם, אומר רבי שהפת אסורה. למה? כי אנחנו אומרים שהעצים נתנו שבח, השביחו את הפת עצמה, אז אם כן יש את השבח של העצים, את השבח של העצים בפת, אז הפת עצמה אסורה בענה. אז אותו דבר גם לגבי תנור, אנחנו נאמר שיש את השבח של העצים בתנור החדש, שבזכות העצים כביכול התנור נאפה, התנור התחזק מהשבח של העצים, לכן הוא נשאר אסור בענה. ולעומת זאת הברייתא השנייה שאומרת שהתנור לא נאסר, הברייתא השנייה היא כמו דעת רבנן, שהם מתירים את הפת, כי הם סוברים שמה שבעצם אופה את הלחם, זה לא האש שמגיעה מהעצים שעדיין קיימים, אלא ממה שכבר נשרף. אין שבח עצים בפת עצמה, אז גם אין שבח עצים בתנור, אז התנור אפילו אם הוא חדש והוא בעצם כמו נאפה, הוא בעצם מתחזק מהאש של, שהבעירו אותו מדבר אסור בענה, הוא לא נחשב שהוא, שיש שבח עצים בתנור עצמו, אלא התנור עצמו אין לו קשר לאיסור ענה, רק מה, היה פה מקודם עצים שסורים בענה שהם חיממו אותו, תקרר את התנור כדי שלא יהיה לך ענה מהעצים האלה, אבל התנור עצמו לא צריך לנטוץ אותו. דוחה הגמרא, מה פתאום? מה, אתה רוצה לומר שמה שרבי אסר את הלחם שהסיקו בעצים שאסורים בהנאה, הוא גם יאסור את התנור שהוסק על ידי עצים שאסורים בהנאה? אימו דשמעת לרבי משום דיש שבח עצים בפת. כל מה ששמענו שרבי אומר שהפת אסורה כשהתנור הוסק על ידי עצים שאסורים בהנאה, אתה יודע למה הוא סובר שזה אסור, שהפת נאסרת? מכיוון שהשבח של העצים נמצאים עכשיו בתוך הלחם, אז הלחם הזה גם אסור בענה, כי יש בו מהעצים שאסורים בענה, אבל בתנור, מה קרה? התנור התחמם ממה? מעצים שאסורים בענה. אז נאמר, התנור הזה היום אסור, יש בו שבח של דבר שאסור בענה, בסדר. אני רוצה מחר לאפות בתנור הזה לחם. איך אני אפה לחם? יכניס את הלחם לתנור וימתין? צריך קודם כל להביא אש, אני צריך להביא אש, מאיפה אני מביא אש? צריך להביא עצים, אני אביא עצים שאסורים בהנאה, מה פתאום? אני כבר ילמד, אני אביא עצים שמותרים בהנאה. ואם כן, אז אני יבעיר את התנור ויופה את הלחם. כשהלחם נאפה, הוא נאפה גם מתנור שנאמר אסור בהנאה, נכון? יש שבח עצים בתנור, בסדר. אבל אני גם אופה את התנור, אני אופה גם את הלחם עם עצים שמותרים בהנאה. זה וזה גורם. יש כאן גם את התנור שגורם להפייה של הלחם, וגם את העצים המותרים שגורמים להפייה של הלחם. אז נאמר שהתנור, יש בו שבח של העצים שאסורים בהנאה, בסדר. אבל הלחם לא נאפה רק מהתנור, גם נאפה מהעצים. יש כאן זה וזה גורם. יש כאן שני דברים שמשפיעים על הלחם שיאפה. אז מה? במקרה כזה, אחות שרבי יתיר? מה, זה וזה גורם משמת לי? חי הוא סובר שזה וזה גורם גם כן אסור. בהמשך אנחנו נראה שהגמרא דנה, יכול להיות שכן, שרבי סובר זה וזה גורם אסור, אבל כרגע הגמרא אומרת, אי אפשר להוכיח שזו דעתו של רבי. יכול להיות שרבי לא סובר שכשיש שני דברים יחד, אחד אסור, אחד מותר, ששניהם עופים יחד את הלחם, אנחנו נאמר שהלחם יהיה אסור. אלא, איך נתרץ ברייתא אחת שאומרת שתנור חדש, שהסיקו אותו פעם ראשונה ביצים שאסורים בענאה, יוטץ, צריך לשבור אותו. וברייתא אחרת אומרת, לא צריך לשבור אותו. אמנם אל תהנה מהחום של העצים שאסורים בענאה, אלא תצנן את התנור קודם, ואחר כך תסיק את התנור בחדש, מעצים שמותרים בענאה, יוצן. איך תצרץ? אחרי זה סותר. האם תנור חדש יוטץ או יוצן? לא קשיה. מתי צריך לדוץ אותו והוא אסור בענאה? כמו מי זה נאמר? כמו דעתו של רבי אליעזר. רבי אליעזר, תכף אנחנו נראה שהוא סובר, שזה וזה גורם, כשיש כאן דבר של היתר ושל איסור, ששניהם יחד גורמים, כמו במקרה שלנו, להפייה של הפת, אסור. אז לכן אין לך מה לעשות עם התנור הזה. התנור הזה הוא בעצם אסור בהנאה. גם אם אתה תשתמש בו עם עצים שמותרים בהנאה, ויהיה כאן התנור האיסור והעצים של היתר גורמים יחד, הפת תהיה אסורה, לכן יוטץ, נוצים את התנור. מה שכתוב שהוא לא נאסר, אלא רק יוצן, זה כמו דעת רבנן שסוברים שזה וזה גורם מותר. שאת הגמרא, איפה מצאנו רבי אליעזר שסובר, זה וזה גורם אסור. היי רבי אליעזר, אז הגמרא מנסה בהתחלה לומר, אי לימה רבי אליעזר דה סאור, שהוא אומר לגבי הדין של סאור. מה זה הדין של סאור? דתנן, סאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך איסה. סאור זה כמו שאנחנו היום משתמשים בשביל להטפיח איסה, אז היום משתמשים עם שמרים. בזמנם היו משתמשים עם דבר שנקרא שאור. מה זה שאור? היו לוקחים איסה, מחמיצים אותה מאוד, ואז מספיק קצת ממנה לשים בתוך איסה אחרת שהיא מטפיחה ומחמיצה טוב את האיסה השנייה. אדם רוצה בשאר ימות השנה להטפיח בצק, להטפיח איסה, שהוא רוצה לאפות, חלות, לחמים, כל מיני דברים טובים, מאפים טובים. ביתר כמובן, אבל הוא לקח שמרים, נאמר צריכים 100 גרם שמרים של שאור, לקח 50 גרם שאור של חולין ו-50 גרם שאור של תרומה שנפלו לתוך איסה של חולין. עכשיו, יש כאן גם 50% של שאור של תרומה. האם זה גורם שכל החולין האלה יהיה להם דין של תרומה? כי מי שהתפיח את האיסה זה בעצם תרומה? עכשיו, אם היית שם פה רק את השאור של התרומה, זה לא היה מחמיץ. למה? כי צריך 100 גרם, שמת רק 50. ואם אתה תשים רק את החולין, זה גם לא מספיק. כי צריך את שניהם, שניהם יחד יחמיצו. אין בזה לבד כדי להחמיץ, ואין בזה לבד כדי להחמיץ. ונצטרפו זה לזה וחימצו את האיסה. השאלה אם יש לאיסה עכשיו דין של תרומה, או שזה נשאר דין של חולין. יש בזה שתי דעות. רבי אליעזר אומר, אחר אחרון אני בא. מה שמו קודם? את השאור של החולין? אז מה שמו אחר כך את השאור של התרומה? אז זה מה שקובע שהאיסה הזאת נקראת תרומה. ואם הפוך, אז הפוך. וחכמים אומרים, לא משנה מה היה קודם. בין שנפל איסור לכתחילה, בין אם נפל תרומה, לא דווקא איסור, זה אסור לישראל, זה מותר לכהן. בין אם נפל שאור של תרומה בהתחלה, ובין שנפל איסור, דיינו, השאור של התרומה לבסוף, לעולם אינו אוסר, עד שיהיה בו, בתרומה לבד, כדי להחמיץ. שאם היו שמים רק את התרומה, זה היה מטפיח ומחמיץ את כל העיסה? אם כן, הוא אוסר. אבל כאן שלא היה לו כוח לבד להטפיח את כל העיסה, הוא הרי זקוק גם לעיסה, לסיאור של החולין. אז אם כן, העיסה מותרת, היא לא נחשבת תרומה. ובא אביי לבאר את דעתו של רבי אליעזר, ואמר אביי, לא שנו שרבי אליעזר יתיר, אם שמו סיאור, 50% סיאור של תרומה בעיסה, ואחר כך שמו 50% של שאור של חולין באיסה, אז אני אומר אחרי אחרון אני בא והאיסה תהיה מותרת, אלא שמיד אחרי שהוא שם את השאור של החולין, הוא סילק את השאור של התרומה, שקדם וסילק את האיסור. אז, מכיוון שההשפעה של השאור של התרומה הייתה כל כך מועטת, אז אנחנו לא הופכים את כל האיסה להיות תרומה. אבל אם לא קדם וסילק את האיסור, אלא נשאר השאור של התרומה ושל החולין היו יחד, והם אלה שהתפיחו ביחד את האיסה, אז הוא יהיה אסור, האיסה תהיה אסורה. זאת אומרת, זה יהיה כמו, יהיה לזה דין של תרומה. על מה? רואים שלפי דעתו של רבי אליעזר, אם שני השאור יהיו ביחד באיסה ויתפיחו יחד, אם הוא לא היה מסלק את התרומה, אז התרומה, למרות שהיא ביחד עם החולין, אוסרים שניהם יחד, זה וזה גורם, שניהם אוסרים יחד את כל העיסה, רואים שלפי רבי אליעזר, זה וזה גורם, אסור. שואלת הגמרא ממאי, דתמא דרבי אליעזר כדי אביי. רבי אליעזר לא אמר שמדובר מתי אני אומר שהאיסה תהיה מותרת ברגע שאני שמתי האחרון את החולין, זה מדובר שגם כן סילקתי את התרומה. רבי אליעזר לא אמר שמדובר שמסלקים את התרומה. רבי ככה הסביר בדעתו של רבי אליעזר. מי אמר שזה באמת זה ההסבר בדבריו? דילמה, תמה דרבי אליעזר, משום דאחר אחרון אני בא. יכול להיות שרבי אליעזר הולך כפשוטו. מה הוא אמר? אחר אחרון הניבה. זאת אומרת, יש לך כאן 50% שיעור של תרומה, 50% שיעור של חולין. לפי איזה סדר הכנסת אותם לתוך העיסה? אתה יכול להגיד לי? אם שמת קודם את השיעור של החולין, ובסוף האחרון היה שיעור של תרומה, הוא אוסר. כי אחר אחרון הניבה נקודה. אבל אם זה היה הפוך, שקודם שמת שיעור של תרומה ואחר כך שמת את השיעור של החולין, האחרון היה פה שיעור של חולין, אז זה מותר. אז אם כן, לפי דעתו של רבי אליעזר, אני לא אומר זה וזה גורם, יהיה מה, יהיה אסור, אלא יכול להיות שזה וזה גורם, יהיה מותר. רק הוא מדבר מה היה בסוף. זה מה שקובע. אם החולין היה בסוף, זה יהיה מותר. אם התרומה הייתה בסוף, יהיה אסור. וזה מה שהוא אומר. לא שנה קדם וסילקת האיסור, לא שנה לא קדם וסילקת האיסור. זה לא שונה, כמו שהבאי רצה לומר, שלפי רבי אליעזר זה שונה, אם הוא קודם מוציא את האיסור, את התרומה, ואז האיסה תפחה רק מהחולין, או שהוא לא קדם וסילק את התרומה. יכול להיות שבשני המקרים אנחנו הולכים אחרי מה שהיה בסוף. אבל בבת האחת, אם היה גם את התרומה וגם את החולין יחד, והם שניהם התפיחו את האיסה, אולי... אחי נעמיד השערי, אולי רבי אליעזר אמנם גם, אולי רבי אליעזר גם יודע שהעיסה תהיה חולין ולא תהיה, לא ילדין של תרומה. אז אם כן, אין מפה ראיה שרבי אליעזר סובר, זה וזה גורם אסור. אז איפה מצאנו שרבי אליעזר סובר את הסברה הזאת? אלא אומרת הגמרא, באמת, המקום הזה הוא מה שבאמת נשאר. רבי אליעזר דעצי אשירה, עצים שהקריבו אותם לעבודה זרה. דתנן, נטל הימנה עצים, מאילן של אשרה, שקריבו לעבודה זרה, אסורים העצים בהנאה. ואם האדם הלך והסיק מהעצי אשרה שאסורים בהנאה, הסיק בהם את התנור, אז אם זה תנור חדש, יוטץ, כי התנור הזה נגמר המלאכה שלו, הרי זה שמסיקים פעם ראשונה את התנור, זה מחזק אותו כמו שאמרנו, ולכן מכיוון שהוא התחזק על ידי דבר אסור בהנאה, הוא נאסר ו... צריך לנטוץ אותו. אם התנור ישן, יוצן. צריך לצנן אותו כדי שלא תהנה מהעצים של האיסורי הנאה. אפה בו את הפעת, אם הוא הלך והשתמש עם העסק מהעצים של עצי אשרה, הלך אפה לחם בתנור מהעצים האלה, אסורים הלחמים בהנאה. אם אותה פת שאסורה בהנאה, נתערבה בלחמים אחרים, באחרות, והלחמים האחרים האלה האחרות גם התערבו באחרות. אמר שיש לו קונדטוריה, יש לו מאפייה, וכל הלחמים, עכשיו כל הלחמים שהוא הוציא לשיווק, כולם מעורבים, אולי יש פה מהלחמים האלה שנאפו מהצי אשרה, כולם אסורים בהנאה. יש פה ספק, אם זה הלחם הזה, ספק, אם... אתה לא יכול לדעת, יש פה ספק סייקה, זה לא מתיר, זה איסור עבודה זרה, גם ספק שבספק שבספק, הכל אסור. צריכו להודיע לכולם, תדעו לכם, הלחמים שיצאו היום מהמאפייה שלנו, כולם אסורים בהנאה. רבי אליעזר אומר, יש לי, לפי דעתי יש היתר שאפשר להתיר. מה יעשה? יוליך הנאה, דיינו, יוליך כסף בשווי של העצים, של העצי אשרה, יפריש את הכסף הזה, כמה עצים היה? כלומר, זה עלה 20 שקלים, את העצים, ילך יפריש 20 שקלים, יגיד, זה... אני מפריש במקום העצים של העצי אשרה, וזה יהיה עכשיו אסור בענה במקום העצים. ואיך הוא ידאג שאף אחד לא ייהנה מהכסף הזה? יוליך את זה לים המלח, שם ישליך את זה לאיבוד, ואז הוא פודה את הפת מהאיסור של העבודה זרה, ואז כל הלחמים מותרים. מה יש בים המלח? שם אין ספינות, אז אף אחד לא יבוא לקחת את הכסף הזה. חכמים אבל לא מסכימים עם דעתו של רבי אליעזר, אמרו לו, אין פדיון לעבודה זרה. אז יש ויכוח, אם יש פדיון, אין פדיון, אבל בכל אופן רואים שלפי רבי אליעזר, אם הוא לא הוליך את ההנאה לים המלח, תנור חדש יוטץ. ואתה לא יכול עכשיו להשתמש עם עצים של היתר, לאפות בתנור הזה שהוסק פעם ראשונה על ידי עצים של, שאסורים בהנאה. למה לא? הרי התנור עצמו אמנם אסור, אבל העצים החדשים שאתה תכניס יהיו עצים שמותרים, וזה וזה גורם, למה שזה יהיה אסור? רואים פה שרבי אליעזר סובר, זה וזה גורם, אסור. הגמרא מנסה לדחות את הראיה, אבל הגמרא מעמידה את זה בסוף. אולי נאמר, אימר דשמת לי לרבי אליעזר, אולי כל מה שרבי אליעזר אומר, זה וזה גורם, אסור. אתה יודע מה הגורם של האיסור פה? זה עץ אשרה של עבודה זרה, זה מאוד חמור. אולי בשביל זה, כשהוא גם כן חלק מהאפייה, אז הוא אוסר. בעבודה זרה דחמיר איסורה, כי האיסור שלה מאוד חמור. אבל בשאר איסורים שבתורה משמת לי, בשאר איסורים, למשל אורלה, וכי שמענו שרבי אליעזר סובר, זה וזה גורם אסור. אבל הגמרא לא מקבלת את הדחייה הזאת. אלא אם כן, אם אנחנו באמת נקבל ונאמר שיש הבדל בין עבודה זרה לשאר איסורים, ומה שכאן רבי אליעזר אומר שזה וזה גורם אסור, זה דווקא בעבודה זרה, אז אמן תירמיי, יש לנו ברייתא שכתוב בה, שתנור שהוסק פעם ראשונה על ידי עצים של אורלה, התנור הזה אסור יותר לאפות בו, צריך לנטוץ אותו, לשבור אותו. לפי מי נאמרה הברייתא הזאת? אין לנו עוד תנא שסובר זה וזה גורם אסור, אלא רבי אליעזר, והוא אמנם דיבר בעבודה זרה, אבל חייב להיות שהוא סובר ככה גם בשאר איסורים, כי אחרת אמן תירמי, על מי תשליך את הברייתא הזאת? מי סובר שזה וזה גורם אסור? ועוד, ראיה ממש ברורה, תניא בעדיא, יש ברייתא מפורשת, שם כתוב דעתו של רבי אליעזר, וכן היה רבי אליעזר אוסר, כשזה וזה גורם, בכל איסורים שבתורה, גם באורלה. אבל ראינו, הברייתא הראשונה אומרת, שכשיש תנור שהסיקו אותו או בקליפות של פירות של אורלה, או בקשים של כלאיים, אז בהתחלה דיברנו על זה, שהסיקו תנור חדש, יוטץ, ישן, יוצן, יצננו אותו, ולא היה כתוב מי אומר את הדין הזה. אחרי זה הבאנו דין שני, שאם היה תנור ישן שהסיקו אותו בעצים של אורלה או של כלאיים, ואפו בו לחם, באיסור, מה הדין של הלחם הזה? רבי אומר שהלחם הזה יהיה אסור. אמרנו שאפשר להסביר את דעתו של רבי בשני אופנים. שהאופן הראשון, זה מה שקיבלנו תוך כדי שלמדנו את הברייתא, שיש שבע חיצים בפת. זאת אומרת, שכשהגחלים, שהעצים בוערים ומחממים את התנור ואופים, מה בעצם אופה? העצים שעדיין קיימים. מכיוון שהעצים אסורים בענה, אז הם אוסרים בענה גם את הלחם. אמרנו שיש אפשרות נוספת להסביר את דעתו של רבי למה הוא אוסר, כי זה וזה גורם אסור. נכון שיש כאן גם מצד אחד את התנור, מצד שני יש כאן את העצים, שני ביחד גורמים לפת להפות, אז אולי נאמר שלפי רבי זה וזה גורם אסור. אז על זה אמר אביי, אם תמצא ברייתא מפורשת שאומרת שלפי רבי, כמו שהפת אסורה, ככה גם התנור עצמו, תנור חדש נאסר, דני שתאמר שרבי סובר גם את הפסקה הראשונה, את הדין הראשון שנאמר בברייתא, שתנור חדש יוטץ, אז אני אומר, אם כן, לפי דעתו של רבי, זה וזה גורם אסור, למה אני אומר לנטוץ את התנור? כי התנור הזה עצמו הרי אסור בהנאה, כי הוא הוסק על ידי עצים שאסורים בהנאה. ועכשיו אני יופה בו לחם, אני אשתמש אולי עם עצים שמותרים בענה, אבל מה יופה את הלחם? גם התנור וגם העצים, זה וזה גורם, אסור. אז אם כן, רבי, היינו רבי אליעזר, כי אנחנו עכשיו מצאנו שרבי אליעזר הוא התנה שסובר, זה וזה גורם אסור. אבל ואם תמצא לומר שרבי סובר, זה וזה גורם מותר, ואם כן, מה שלמדנו בברייתא בתחילת השיעור, שאם יש לנו תנור שהוא סק על ידי כלאיים או על ידי אורלה, אם הוא חדש צריך לנטוץ אותו, אז זה לא כמו דעתו של רבי, אלא נגיד שזה כמו רבי אליעזר שסובר זה וזה גורם אסור. אז אם כן, והכה, מה שרבי אומר שפת שאפו אותה בעצים של אורלה היא נאסרת, זה בגלל הטעם השני, משום דיש שבח עצים בפת הוא, כמו שביארנו. כי הפת, מה גורם לפת הזאת להיעפות? רק דבר אחד. השבח של העצים, שאותם עצים אסורים בענה, לכן הם אוסרים את הפת. אז אם כן, אולי נאמר, אם כן לפי זה נאמר, הני קערות. אם האדם הולך לוקח קערות וכוסות וצלוחיות מחרס, שהן כבר מוכנות כמעט, הם רק צריכים שיצרפו אותם, יחסמו אותם באש, בתנור. אז הוא מכניס אותם לתנור כזה. הוא מכניס אותם לתנור שמחממים אותו על ידי העצים שאסורים בענה. עני קערות וכוסות וצלוחיות. הכניסו אותם לתוך תנור ישן רגיל, והדליקו אש על ידי עצים שאסורים בהנאה. אציין כן שהכלים האלה, לפי דעתו של רבי, יש שבח של העצים האסורים בהנאה בכלים האלה עצמם. אז הסירי, גם לפי דעתו של רבי, כי הרי הם נצרפו על ידי העצים, יש שבח עצים בכלים האלה. הרי אתה משתמש איתם בשביל לאכול איתם אכילה ושתייה, אז אם כן אתה משתמש בעצם עם כלים שיש בהם שבח של עצים שאסורים בהנאה, אז לפי רבי זה יהיה אסור. כי פליגי, מתי נחלקו רבי ורבי אליעזר? רק בתנור ובקדירה של חרס שנצרפו באש של עצים שאסורים בהנאה. עכשיו, עם תנור או עם קדירה לא משתמשים לאכול איתם. אלא מה? עם תנור אופים, ומה שאופים בהם אוכלים, לא אוכלים עם התנור עצמו. וכן בקדרה, מבשלים איתה, לא אוכלים עם הקדרה בעצמה. אז בזה הוויכוח בין רבי לבין רבי אליעזר. לפי דעתו של רבי אליעזר, למען דאמר זה וזה גורם אסור. אם יש פה אחד מהגורמים שהוא אסור, אז אסור להשתמש בו, אז גם כאן יהיה אסור לאפות. או לבשל בתנור או קדרה שהסיקו אותה מסק ראשון על ידי עצים שאסורים בהנאה. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי, למען דאמר זה וזה גורם מותר, אז שרי יהיה מותר כן לאפות ולבשל בהם. למה? כי אמנם הם נאסרו בהנאה כי הם נצרפו על ידי עצים שאסורים בהנאה, אבל אני הרי לא אוכל איתם בעצמם, אלא איתם אני אופה, ואני צריך גם לשים שם העצים, העצים האלה מותרים, וזה אסור, אז גם האיסור וגם היתר גורמים בסוף לפת לאפות, לכן זה יהיה מותר. לפי לשון אחרת, רק תנור הוא יצא מהכלל, אבל גם קערות, גם כוסות, גם צלוחיות וגם קדירות, כולם אסורות. אפילו למאן דאמר זה וזה גורם, מותר קדירה אסורה. למה קדירה גם כן אסורה? כי הרי כשאתה מכניס תנור, כשאתה אופה, אתה קודם כל מדליק את האש, ואז אתה שם בלחם. אז אם כן, יוצא שכשהלחם נכנס לתוך התנור, אז יש פה גם את התנור שאסור בענה, וגם את העצים שמותרים בענה, זה וזה גורם, יש דעה שאומרת שמותר. אבל, לעומת זאת, קדירה, כשאתה בא לבשל בה, אתה קודם כל מכניס בה את האוכל, בה בעצמה. ואם כן, יוצא שהאוכל נהנה דבר ראשון רק מהקדירה, שהיא אסורה בענה, אז לכן זה נאסר. זה מה שהוא אומר, דה קיבלה בישולה, היא מקבלת את התבשיל מכמה ידי ניתן עצים דהיתר, עוד לפני שמכניסים מתחתיה את העצים של ההיתר. באותו זמן, יש כאן רק איסור. אז אם כן, יש פה רק דבר אחד שגורם לתבשיל, ולכן היא אוסרת. אמר רב יוסף, אמר בשם רבי יהודה, שאמר בשם שמואל. תנור שהסיקו בקליפי אורלה, או בקשים של כלי הכרם, דיברנו על זה בברייתא, תחילת השיעור, חדש, אם התנור הזה חדש, יוטץ, אם זה תנור ישן, יוצן, יצננו אותו כדי לא ליהנות מהעצים של האיסור, זה דין שאמרנו גם כן, הברייתא הראשונה, וזה לא שונה, אין פה חידוש גדול, אבל אם עפה בו את הפת, בתנור שהוא מוסק מעצים של, שאסורים בהנאה, אז כאן יש פה, הבדל ממה שלמדנו בברייתא. הוא מביא את הדעות בדיוק הפוך מה שראינו. אמרנו קודם שלפי רבי הפת אסורה ולפי חכמים הפת מותרת. כאן הוא אומר הפוך. רבי אומר הפת מותרת וחכמים אומרים הפת אסורה. אז שואלת הגמרא ותניא איפכא, בברייתא אמרנו את הדעות הפוכות. מתרצת הגמרא שתי תירוצים. תירוץ ראשון, שמואל איפכא תניא. היה לו גרסה הפוכה בברייתא ההיא. תירוץ אחר, איבאי תאימה. ככה. בדרך כלל אסור לאדם לשנות, להגיד הלכה בשם מישהו, הלכה שמישהו אחד אומר, אסור להגיד את זה בשם מישהו אחר. אבל יש מקרים שבהם זה מותר, שאם בן אדם יודע שאם הוא יאמר את ההלכה הזאת בשם חכם מסוים, לא יקבלו את ההלכה הזאת, והוא יודע שככה ההלכה, יש מקרים מסוימים שמותר לו להגיד את זה בשם מישהו אחר, כדי שיקבלו את ההלכה הזאת ממנו. ככה מתרץ האליה רבה באור החיים סימן קוף נון וב סעיף בית. סימן קוף נון וב שם על המגן אברהם בסעיף קטן בית. בכל אופן, אז לפי זה הגמרא אומרת שבאמת הברייתא היא הגרסה, זו אותה גרסה שהיה גם לשמואל. רק הסיבה למה הוא אמר את הגרסה ההפוכה, כי בעלמא כסבר שמואל, בדרך כלל שמואל סובר הלכה כרבי רק כשהוא חולק מחברו, כשהוא חולק עם תן אחד. יש רבי מול תנא אחד, הלכה כרבי, ולא מחבריו. כשרבי חולק על כמה תנאים, על החכמים, הלכה כמו הרוב. ובהא, לעומת זאת פה לעניין פת שנפתה בעצים של איסור, שמואל סובר שהלכה כרבי, אפילו מול הרבים, אפילו מחבריו. אבל הוא ידע שאם הוא יגיד שהחכמים סוברים, שהפת, אם הוא יאמר הלכה כמו חכמים, שהפת מותרת, ולפי רבי הפת אסורה, אז כולם ילכו ויסברו כמו דעת חכמים. ויגידו שהפת מותרת, אבל הוא רצה שיפסקו כמו רבי. לכן הוא אמר שלפי חכמים, הוא אמר את דעתו של רבי כדעת חכמים. סבר, את נהיה איפך, אני אלמד את הברייתא ההפוך, כי יחיד הניקום רבנן לאיסור, ואז יגידו שרבנן הם אלה שאוסרים, ורבי הוא זה שמתיר, ויפסקו הלכה כמו רבנן, שבעצם זה דעתו של רבי, ובעצם יפסקו כמו רבי, כי זה מה שאמורים לפסוק. המקרה האחרון שלמדנו בברייתא, שאיתה פתחנו את השיעור, אחרי שדיברנו לגבי תנור חדש או ישן שהסיקו אותו בעצים שאסורים בהנאה, ואחרי שדיברנו לגבי אפול לחם בתנור ישן שהסיקו בעצים שאסורים בהנאה, אחרי זה דיברנו על המקרה השלישי, שאפו בגחלים, גחלים של עצים שהיו פעם עצים שאסורים בהנאה, אבל עכשיו הם גחלים. אין פה יותר את העצים. אז אם כן, אין פה כבר את הדבר שאסור בהנאה. אז אם הוא אפה על גבי הגחלים, שאפילו אם הגחלים הם עצים שהיו אסורים בהנאה, אז בשלל, לגבי גחלים, דברי הכל, הפת מותרת. עכשיו, מה זה גחלים? באיזה שלב? עד כמה הם כבר לא, עד כמה הם שרופים? אומרת הגמרא, רב יהודה אמר בשם שמואל, זה דעה אחת. ורב חייא בר אשי אמר בשם רבי יוחנן, זה דעה שנייה. הם חלקו. אחד אמר, אחד מהם אמר, לא שענו שהפת מותרת אם הוא בישל אותה על ממש על גבי גחלים, אלא בגחלים כבויות, גחלים עוממות. אבל אם הוא הניח אותה לגבי גחלים לא חשות שהן עדיין בוערות, אז האסורים, הלחמים אסורים, לפי רבי. וחד אמר, לעומת זאת הדעה השנייה סוברת, אפילו אם הגחלים לא חשות, נמי מותרים, גם כן הפת מותרת. למה? כי אין פה כבר יותר את העצים, זה גרע גחלים. שואלת הגמרא בישלמה למען דאמר לא חשות אסורים, אני מבין למה. שעדיין הגחלים הן בוערות, משום די יש שבח עצים בפת. אם הם עדיין בוערות, זה אומר שיש כאן עדיין עץ, והעץ גורם להם לבעור, לדלוק, אז אם כן, העץ הזה שהוא אסור בענה, הוא דבר שאסור, שמשביח את העצים, שמשביח את הפת, ולכן הפת נאסרת. אלא למנדה אמר אפילו לחשות מותרות, שאפילו אם הגחלים בוערות, גם כן הפת מותרת, אז פת דאסר, דיש שבח עצים בפת, לרבי איך היא משכחת לה, איפה מצאנו לפי דעתו של רבי, שאומר שאדם שמסיק תנור בעצים של איסור, אז הפת שופים שם נאסרת, הרי לפי רבי כל הסיבה שהפת נאסרת זה מכיוון שיש שבח של העצים בפת, אבל אם אתה אומר שגם בגחלים שהן בוערות, אנחנו אומרים שאין שבח עצים, אין שבח של עצים, אז למה לאסור? מתרצת הגמרא, לפי הדעה הזאת, מה שרבי אומר שיש שבח עצים בפת, זה דווקא כשיש עצים גמורים, לא גחלים, כשיש עצים ממש. אמר רב פאפה, כשאבוקה כנגדו, יש לך עצים, עצים שלמות, לא, עצים ממש, לא רק גחלים, והן בוערות באבוקה, לא סתם גחלים לא חשות, אלא ממש אש בוערת מעצים שקיימים. אז, אם אתה הופה פת מכאלה עצים שמסורים בהנאה, שהם עדיין קיימים, אז אני אומר, יש שבח עצים בפת, והפת נאסרת לפי דעתו של רבי. שאתה אומר, רגע, כשיש לך פה גחלים שהם כבר כבויות, מותר לאפות בהם. יש דעה שסוברת אפילו כשיש לך גחלים בוערות, עדיין מותר לאפות בהם. מתי אסור? לפי דעתו של רבי, כשהעצים עדיין קיימים ויש פה שריפה עם עצים ממש, אז הפת נאסרת. ולפי דעת חכמים, אז הפת גם כן לא נאסרת. מכלל דרבנן דפליגה עלי שחולקים על רבי, שמתירים יותר שרו, הם מתירים גם כשיש עצים ממש, שבוערים, עצים שסורים בעיניים גם כן, ואפו את הפת, הפת תהיה מותרת לפי דעתם, אפילו כשאבוקה כנגדו, אלא עצים די סורה, יש עצים שסורים בענאה. לפי דעת רבנן, איך הם השכחת לו? באיזה מקרה הם אסורים בעיניים? אם בכל מצב, כשהם בוערים, אתה אומר שאני לא נהנה מהם, אז במה זה בא לידי ביטוי שהם אסורים בענאה? אמר רבה מברחמה, באמת לא מתי שהם בוערים, אלא מדובר פה בשרשיפה, שהוא עשה מהם כיסא או אדום לרגליים. אז אני אומר שאסור ליהנות מהעצים האלה, אז הכיסא הזה אסור בענאה. באמיני רמי ברחמה, הוא שאל שאלה מרב חיסדא, בעניין עצים שאסורים בענאה. תנור שהעסיקו בעצי הקדש. עצים שהקדישו אותם להוצאות שיש בבית המקדש. שהם גם כן אסורים בענה. והוא הלך, השתמש איתם, נהנה מהם לצרכים הפרטיים שלו, בא לאפות בהם לחם. ואפה בו הפת. לרבנן, שלגבי פת שאפו אותה בעצים של אורלה, או של קיליים, לרבנן דשרו בכמה איתה, שהתירו את הפת. מהי? מה הם הסברו בפת שנאפתה בעצים של הקדש? אמר לי, פה הם יודו שהפת אסורה. שאל אותם, למה? מה ההבדל? ומה בין זו לאורלה? מה ההבדל בין האיסור הנאה של הקדש לבין האיסור הנאה של אורלה? אם איסור הנאה של אורלה הם מתירים את הפת שנאפה בעצים שאסורים בהנאה בגלל אורלה, למה שיאסרו פת שנאפתה בעצים שאסורים בהנאה בגלל הקדש? אז הוא ענה לו, אמר רבה, מה זאת אומרת מה ההבדל? הבדל גדול. חיישת, יש בכלל השוואה בין הקדש לבין אורלה? אורלה בתהילה ב-200. אם יש 200 חולין, נאמר 200 פירות של חולין, ופרי אחד של אורלה, הוא בטל בחולין, הכל חולין. הכל מותר. אז אם כן, מכיוון שיש מקלים בה שהיא בטלה ב-200, אז אם היא בערה, היה עצים של אורלה שבערו והם עכשיו כבר לא קיימים, אז אני אומר שברגע שהיא נגמרה, הרי בעצם מה יש כאן שבח עצים בפת, איפה העצים האלה? כבר לא נמצאים, הכל התקלה. אז אני אומר שאפשר להקל ולהגיד שהפת תהיה מותרת. לעומת זאת, כדי שמחמירים בה, שאפילו באלף לא בטיל, אם יתערבב פרי של הקדש, אפילו באלף פירות של חולין, זה לא בטל. אז אם כן, יש סברה גם שאפילו אם הפת, אפילו אם הפת נאפת בעצים של הקדש, אפילו שהעצים האלה בעצם מתבהרים ונשרפים, עדיין הפת אסורה. אז אם כן, מה באמת הקושיה? אלא אמר רבה, אי קשיה לי, הקשיה. אם רבי בר חמא היה לו איזה קושיה על רב חיסדא, היה לו קושיה אחרת. למה אני אומר שפת שאפו אותה בתנור, שהעסיקו את התנור בעצים של הקדש, הפת אסורה? למה שהיא תהיה אסורה? אני מבין שהקדש יותר חמור מעורלה, בסדר, אבל יש לי סיבה אחרת להתיר. למה? והלא מעל המסיק. יש כלל שאדם שנהנה מהקדש, אותו הקדש יוצא מיד לחולין. רק מה? הבן אדם הרי מעל בהקדש, אז הוא חייב, אני יודע, קרן, חומש, אשם, צריך להביא אשם מעילות, יש כל מיני דברים שצריך לעשות. אבל, אני יודע בשוגג, אבל אותו הקדש שהוא השתמש בו יוצא לחולין. אז העצים של ההקדש, ברגע שאתה נהנה בהם, הם עצמם יצאו לחולין. אז כשאתה עופה בהם לחם, הלחם לא אמור להיעשר. אמנם אתה יש לך חשבון עם ההקדש, אתה צריך לשלם ועוד לשלם ועוד להביא קורבן, אבל העצים צריכים לצאת לחולין, למה הם מוסרים את הפת? אמר רב פאפה, עצים של הקדש אמנם יוצאים לחולין כשמועלים בהם, אבל הכה, מתי רב חיסדא אמר שהפת נשארת אסורה כשהעסיקו אותה בעצים של הקדש? מדובר פה בעצי שלמים עסקינן, הקדישו עצים כדי מהכסף שלהם לקנות קורבן שלמים. עכשיו, קורבן שלמים, מה שמיוחד בו, שהבשר של הקורבן שלמים נאכל לבעלים. מותר לאכול מהבשר הזה. אז אם כן, אין בו מעילה. ובכלל, יש דין שקודשים קלים, אין בהם מעילה. זה אחד ההבדלים, הרי יש שתי קטגוריות בקודשים. יש קודשי קודשים ויש קודשים קלים. הדבר הראשון, ההבדל בין קודשי קודשים לקודשים קלים, זה שקודשי קודשים, מיד שהקדישו אותם, יש בהם מעילה. קודשים קלים, כשהקדישו אותם, אין בהם עדיין משום מעילה. אז לכן העצים האלה אין בהם מעילה, אז הם לא יוצאים לחולין כשמשתמשים בהם. לכן הם מוסרים את הפת שנאפתה בעצים של הקדש שהקדישו לשלמים. ואליבא דרבי יהודה דאמר, הקדש, עם אדם שמעל בהקדש, אבל זה היה בשוגג. הוא לא ידע שזה הקדש, הוא לא ידע שזה אסור. אז באמת ההקדש מתחלל, אבל אם הוא מעל בהקדש בכוונה, במזיד, אז ההקדש לא מתחלל, אינו מתחלל. למה? מה ההבדל? במזיד מה הייתה מה לא? למה זה לא מתחלל כשאדם מעל בהקדש בכוונה? כיוון דלאו בר מעילה הוא. אדם שמועל בהקדש במזיד, הוא לא חייב קרן חומש ואשם, יש לו עונש אחר. זה לא נחשב המעילה הרגילה שאנחנו מכירים שצריך להביא אשם מעילות. אז מכיוון שזה לא נחשב מעילה, אז הדבר שבו הוא מעל לא נפיק לחולין, לא יוצא לחולין. אותו דבר שלמים. זה כמו אדם שמועל במזיד. שלמים נמי, כיוון דלאו בר מילן נינהו. כיוון שהם קודשים קלים, לא נאמר עליהם קודשי השם, והם נאכלים הרי לבעלים. אז לפי דעתו של רבי יהודה, אפילו אם הוא נהנה מהעצים האלה, והוא העסיק בהם את התנור, לא נפקי לחולין. אז זה רב חסדא אמר, שמאדם עפף פת בעצים של הקדש, הכוונה הקדש של שלמים, לא יצא לחולין. אין בהם שום מעילה, אז הפת נאסרת. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? שאם המסיק שהעסיק עם העצים של ההקדש מעל, אז העצים יוצאים לחולין, וחולי אחד הם מעל המסיק נפקי לחולין, והתניה, הרי למדנו ברייתא. כל האיסורים שהדין שלהם שהם נשרפים, אחרי שהם נשרפו, האפר שלהם אפרן מותר, חוץ מעצי אשרה, עצים שהקריבו לעבודה זרה. ולהבדיל, אפר של הקדש לעולם אסור. אתה רואה מפה שיצא הקדש, אפילו האפר שלהם אסור בענה. אז אתה רואה שהוא אף פעם לא יוצא לחולין. אז אם כן נשאלת השאלה, איך אתה אומר שאם זה שהעסיק כן מעל, אמר שהוא העסיק בעצים של קודשי קודשים, והוא העסיק בשוגג, אז מה תגיד, העצים כן יצאו לחולין? הרי כתוב כאן שעצי הקדש, אפר של הקדש, לעולם אסור, הוא נשאר עדיין אסור בענה. תרצת הגמרא, אמר רמי בר חמה, באמת אדם שמסיק עם עצים של הקדש, והוא מועל בהם, העצים כן יוצאים לחולין. מה פרוש אפר הקדש לעולם אסור? והגמרא זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, דובר פה שבאנם לא הסיק בעצי הקדש, אז איך הם נהיו אפר? האש נדלק מעצמו, כגון שנפלה דליקה מאליה בעצי הקדש. אין פה מישהו שמעל, דלקה אין נשדנים עול, כי הרי הם נשרפו מעצמם. רב שמעיה אמר תירוץ אחר. מה שכתוב שאפר של הקדש לעולם אסור, מדובר פה על אפר של הקורבנות שהקריבו על גבי המזבח, שנהיה מזה האפר שהיה צבור על גבי המזבח. באותם קודשים שטעונים גניזה. מדובר פה שהיה אפר על גבי המזבח, כל בוקר היה מגיע כהן, לוקח מחתה, מין כף כזאת, והיה לוקח תרומת הדשן, תרומה מתוך הדשן של האפר. האפר הזה, הוא, יש גזרת הכתוב שהוא עדיין הקדש. אותם שטעונים גניזה דתניה, כתוב לגבי תרומת הדשן, הפסוק אומר, ושמו אצל המזבח. הכהן שלוקח מהאפר של הקורבנות, הוא יורד, ממש לפנות בוקר, יורד עם האפר, שם את זה בצדי המזבח, ושמו אצל המזבח, שם היה נס גדול, שזה היה נבלע במקומו. אבל בכל אופן, מה פרוש ושמו? דורשים ושמו בנחת, צריך להניח את זה, ושמו כולו, ודבר שלישי, ושמו שלא יפזר. אבל, מה פרוש שלא יפזר? שהם טעונים גניזה. דיינו שהם אסורים בהנאה, יש גזירת הכתוב על האפר של תרומת הדשן, שהוא אסור בהנאה, ועדיין יש בו דין של הקדש גם אחרי שהוא נשרף. אבל לעומת זאת, שאר ההקדשים, אם העלו בהם, הם יוצאים באמת לחולין. במשנה למדנו, איך מבארים חמץ בערב פסח? יש דעה צוברת, בכל דרך שהיא, אפשר לפזר ברוח, להשליך בים, אבל רבי יהודה אומר לא, אין ביור חמץ אלא בביור על ידי שריפה. אנחנו נוהגים לעשות שריפת חמץ. תניה, אמר רבי יהודה אין ביור חמץ אלא שריפה. מאיפה המקור לזה שאי אפשר לבאר את החמץ בצורה אחרת? והדין נותן, לומדים את זה בקל וחומר. אומן נותר קורבן שצריך לאכול אותו נאמר ליום ולילה. וזה נשאר למחרת. הוא נותר, מה עושים עם הנותר? אינו עובר כל רגע ורגע ובל ייראה ובל יימצא. בכל זאת, טעון שריפה, כמו שתורה כותבת מפורש, על נותר. אז חמץ שהוא חמור יותר מנותר, שכל רגע ורגע בפסח, שאדם קיים אצלו חמץ שלו, עובר, ישנו בבעל יראה ובעל יימצא. לא כל שכן, שתחמיר בו לפחות כמו נותר, שיהיה טעון שריפה. אז חכמים אמרו לו לרבי יהודה, כל דין, כל קל וחומר, שאתה דן תחילתו להחמיר, וסופו התוצאה היא להקל, אז אינו דין, זה לא קל וחומר. בעצם, אתה אומר פה חומרה, שביור חמץ זה רק על ידי שריפה, אבל בעצם אתה מקל. למה אתה מקל? כי אם לא מצא עצים לשורפו, אתה אומר, חייב דווקא לבאר את החמץ בעצים. אין לו עצים. יהיה יושב ובטל. הוא פתום מביור חמץ. אז אתה מקל עליו. והתורה אמרה, תשביתו שעור מבתיכם. לא כתוב תשביטו באש. בכל דבר שאתה יכול להשביטו, אז בעצם החומרה שלך מביאה לידי כולה, זה עושים כזה קל וחומר. אז אמר רבי יהודה, טוב, אני אלמד קל וחומר אחר. אני אלמד לימוד אחר. חזר רבי יהודה ודנו דין אחר, לא על ידי קל וחומר, אלא על ידי בניין אב. מה זה בניין אב? יש מצווה אחת בתורה, שכתוב בפרט מסוים. אז כל מצווה שדומה למצווה הזאת, גם עליה נאמר הפרט הזה, זה נקרא בניין אב. נותר אסור באכילה. חמץ דומה לנותר, גם חמץ אסור באכילה. מה נותר, מה עושים איתו? בשריפה, אף חמץ בשריפה. אמרו, לא, אני יכול לדחות את הבניין אב הזה. למה? נבלה תוכיח. נבלה ובעל חי שמת לא על ידי שחיטה כשרה. אסורה באכילה ואינה טעונה שריפה. אפשר לומר גם לגבי חמץ, שאפילו שהחמץ אסור באכילה, לא צריך לשרוף אותו. עושה בניין אב דווקא מנבלה, ותגיד שזה לא יהיה טעון שריפה. אמר להם רבי יהודה, יש הבדל. בין נותר וחמץ, שבהם אני רוצה לומר ששניהם יהיו בשריפה, לבין נבלה. נותר אסור באכילה ובהנאה, וגם חמץ אסור באכילה ובהנאה. לעומת זאת נבלה מותרת בהנאה. כן, לגר אשר בשעריך תתננה והחלה וכולי. אז אם כן, יש יותר מחנה משותף בין חמץ לבין נותר, מאשר בין חמץ לבין נבלה. אז אם כן, נלמד מנותר, מה נותר טעון שריפה? אף חמץ טעון שריפה. אמרו לו חכמים עדיין, שור הנשכל יוכיח. מה, אתה מחפש משהו שגם אסור באכילה וגם אסור בהנאה, להשוות אתו לחמץ? אז הנה, שור הנשכל, שור שנאמר נגח אדם חלילה. ובדין פסקו שצריכים לסכול אותו. אז הוא אסור באכילה ואסור בהנאה, גם אם הבעלים ישחט אותו לפני שהוא נשכל. אסור באכילה וגם בהנאה. ואינו טעון שריפה, אז אולי גם חמץ לא יהיה טעון שריפה. אמר להם, מפרש. המחנה המשותף בין נותר לבין חמץ הוא יותר מאשר בין שור הנשכל לבין חמץ. למה? נותר אסור באכילה ובהנאה, והוא גם מה? אנוש קרת. גם חמץ אותו דבר. אסור באכילה ובהנאה ואנוש קרת. לעומת זאת, שור הנשכל, אם אדם יאכל מהבשר שלו, לא יהיה אנוש קרת. נלמד שהמחנה המשותף בין נותר לבין חמץ ילמד אותנו. מה נותר בשריפה? אף חמץ בשריפה. אמרו לו חכמים, אתה מחפש משהו שאנוש קרת גם כן, נמצא לך. חלבו, החלב, סוג של שומן כזה שאסור וחייבים עליו קרת. חלבו של שור הנזכר יוכיח, שאסור באכילה ובהנאה ואנוש קרת על אכילתו, ועדיין אין טעון שריפה, אז אולי נאמר גם חמץ. למרות שהוא גם אסור באכילה וגם אסור בהנאה ויש קרת על אכילתו, עדיין זה לא סיבה לחייב אותו בשריפה. רבי יהודה קיבל את הטענה הזאת, לכן הוא לומד לימוד חדש, מאיפה יודעים שחמץ צריך לבאר אותו דווקא על ידי שריפה. חזר רבי יהודה ודנו דין אחר בעניין אב אחר. נותר ישנו בבל תותירו. התורה אומרת לא להשאיר. וחמץ גם כן ישנו בבל תותירו. כתוב לא ייראה ולא ימצא. אז אם כן, מה נותר בשריפה? אף חמץ, הביור שלו זה בשריפה. חכמים דוחים את זה. אמרו לו, אשם תלוי. כשאדם אוכל בשוגג, נאמר כזית חלב. אז מה הוא צריך להביא? קורבן חטאת. עכשיו, אם האדם היה לו כזית חלב וכזית שומן, והוא אכל אחד מהם, והוא לא יודע אם הוא אכל את החלב או את השומן, ובכל אופן זה היה בשוגג, אבל הוא לא יודע אם הוא אכל בכלל חלב, אז הוא צריך להביא אשם תלוי. כל דבר שאם הוא היה עושה אותו בשוגג, היה חייב חטאת, אז אם הוא לא יודע אם הוא עשה או לא עשה, זאת אומרת, הוא אכל חלב, הוא אכל אחד מהם, אבל הוא לא יודע אם הוא אכל את החלב או שהוא אכל את השומן, אז הוא יהיה חייב אשם תלוי. וכן, חטאת העוף הבא על הספק. למשל, יולדת שמסתפקת האם הוולד היה באמת ולד שחייבים עליו כבר קורבן יולדת, או שזה היה בשלב כזה שעדיין לא חייבים עליו קורבן יולדת. אז היא מביאה, יולדת צריכה להביא שתי עופות, חטאת ועולה. אז עולה, יכולה, גם יש לה ספק, יכולה להביא עולה מספק, להגיד אם אני חייבת אז שזה יהיה חובה, ואם אני לא חייבת אפשר גם להביא עוף לקורבן עולה בתור נדבה, אז אם אני לא חייבת שזה יהיה נדבה, אבל חטאת אי אפשר להביא לנדבה. אבל בכל זאת התורה אומרת שיולדת שמסתפקת אם היא צריכה להביא קורבן, היא יכולה להביא חטאת על הספק. שני הקורבנות האלה יוכיח, לדבריך יוכיחו שהן בבעל תותירו. ובכל זאת, לפי דעתך, הם טעונים קבורה, הם לא טעונים שריפה. לפי דברינו, אנו אומרים באמת שדינם בשריפה. אבל אתה הרי מחפש בשביל לפי דעתך רבי יהודה לומר שאתה רוצה ללמוד בניין אב, ששריפת שחמץ מבארים אותו דווקא בשריפה. מי איפה אתה לומד את זה? מי נותר? הנה, שנותר זה בשריפה, הנה נמצא לך, אשם תלוי וחטאת העוף הבא על הספק, הם לפי דעתך לא בשריפה, למרות שהם גם כן בבל תותירו. יוצא אם כן, שתק רבי יהודה, כי רבי יהודה בעצם יכול ללמוד לימוד, אבל אם הוא עצמו, אם רק לפי דעת חכמים הלימוד שלו מסתדר, אבל לפי דעה שלו בעצמו זה לא מסתדר, הוא לא יכול ללמוד את הלימוד הזה. אז אמר רב יוסף, יש כאן, מביאים פה בעצם שלושה פתגמים, שבעצם הבן אדם מהמעשים שלו בעצמו, הוא אחר כך נופל בהם. למשל, דוגמה ראשונה של רב יוסף, היינו דאם ראין, שזה מה שאנשים אומרים, קפה דחת, קפה דחת הנאגרה, הקף שחקק עשה האומן, האומן הלך עשה קף, עם אותה קף, כשהוא הולך אחרי זה אוכל חרדל, אז בגוון ישרוף חרדלה, כשהוא הולך עם אותה קף חרדל, זה שורף לו את הלשון, עם הקף שהוא בעצמו עשה. דוגמה נוספת, פתגם נוסף, הבאי אמר, סדנה בסדנה יתיב, אם אדם, שהוא מייצר לבתי הסוהר את האזיקים שבהם הם עוזקים את האסירים, אם הוא בעצמו בסוף נהנש חלילה, והוא יושב בבית האסורים באזיקים שהוא בעצמו עשה, מדביל ידי משתלים ממעשה ידיו, מגמול מעשה ידיו, הוא בעצמו משתלם, הוא בעצמו נהנש. רב אמר פתגם שלישי, גיירה, בגיירה היא מקטיל, גיירה זה אדם שעושה חיצים, בגייר המקטיל, אם הוא נהרג חלילה על ידי חץ, מדביל ידי משתלים, הוא משתלם גמולו ממעשה ידיו, מהחיצים שהוא בעצמו עשה. אותו דבר גם כאן, כיוון שאם רבי יהודה לא היה חולק על חכמים, וגם הוא היה מסכים שהשם תלוי וחטאת העוף הבא על הספק, דינה בשריפה, אז הוא היה יכול ללמוד את הבניין אב שלו ולומר, כן, גם נותר רגיל, וגם השם תלוי וחטאת העוף הבא על הספק, דינה בשריפה, מכיוון שהם בבל תותירו, אז ככה גם חמץ. שדינו בבל תותירו, כי כתוב בל יראה ובל ימצא, זה דומה לבל תותירו, אז גם הדין שלו זה בשריפה, אבל מכיוון שהוא בעצמו לומד, שהדין של חטאת העוף הבא על הספק, והשם תלוי, זה בקבורה ולא בשריפה, אז אם כן יוצא שמגמול ידיו, הוא משתלם שהוא בעצמו לא יכול ללמוד את הלימוד הזה, שחמץ בפסח, וחמץ בערב פסח צריך לבאר אותו דווקא על ידי שריפה. עד כאן, דף חף זין.